התחלנו לעשות במצוות אהבת השם, ובינתיים ראינו דרך אחת שהרמב״ם מציע לאהבת השם, והדרך של הרמב״ם מדבר על מה שראינו בלכות יסודי התורה, שהוא מדבר על הצורך של האדם להתבונן ולהסתכל בבריאה, במעשה, במפעלות השם בבריאה וכולי, ודרך זה אדם מגיע להכיר את עוצמת החוכמה האלוקית, וממילא הוא שואף, נחשף לדעת יותר ולהתקרב. דיברנו על הרצון והשוב של אהבה ויראה. זו דרך אחת. הדרך השנייה שאותה מציע הרמב״ם, לא ביד החזקה, אלא בספר המצוות, שם הרמב״ם מציע דרך אחרת ושונה להגיע, שדרכה ניתן להגיע לאהבת השם. במצוות עשה ג', מצוות אהבה, הוא כותב כך: היא שציוונו באהבתו יתעלה, וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה, וזאת היא האהבה המחויבת. ולשון ספרי, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום, תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. הנה ביארנו לך שבהתבוננות תעלה בידך ההשגה ותגיע ההנאה ותבוא האהבה בהכרח. אלה דברי הרמב״ם. מה שאומר הרמב״ם כאן, הוא בעצם מזמין לנו להתבוננות שונה מההתבוננות של כיראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. שם הוא הזמין אותנו להסתכל נקרא לזה במעשה בראשית, בבריאה, על כל הווייתה, על כל המערכת שלה. כאן הרמב״ם מדבר איתנו על, שימו לב היטב, על התבוננות, הייתי אומר, במצוות, במאמריו ובפעולותיו. מצוות אנחנו יודעים מה זה. מאמריו, לדעתי, זה מתבקש שזה יהיה משהו שקשור עם תורה, שהרי הפסוק שהוא מביא מהספרי, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם, נכון? זה המדרש. אז הדרשה הזאת בספרי בהחלט מדבר אותנו על מה זה הדברים האלה. הדברים האלה זה תורה ומצוות. זה הדבר המרכזי. ומדובר פה גם על פעולות, פעולותיו. מה הן אותן פעולות שמדובר עליהן כאן? לא אלאה אתכם עכשיו, אבל אפשר לדבר על פעולות שזה הבריאה, ואז שוב זה מתחבר עם אותו רעיון הקודם. דהיינו שכאן הוא משלב גם את הרעיון של התבוננות בבריאה עם הרעיון של התבוננות בתורה ומצוות וכו'. כן? אבל נדמה לי, יש לי כמה הוכחות לכך, דווקא מן הרמב״ם במורה נבוכים, וזה לא המסגרת הנכונה כרגע להוכיח את הדבר הזה, אבל אני מקווה שתקבלו את זה כרגע כפירוש שנראה לי סביר, שפעולותיו שהרמב״ם מדבר עליהם כאן, הם דרכי הנהגתו את העולם. כיצד השם מנהיג את העולם? דהיינו עקרונות של שכר ועונש, ודרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, על מי הוא משגיח, על מי אינו משגיח וכו'. זה פחות או יותר, זה הדבר הזה. אם כך, אז יש לנו כאן בעצם, ואגב, כשנדבר על דרכי ההשגחה של שכר ועונש, זה גם כן קשור, אז יש לזה זיקה לרעיון הזה של תורה ומצוות, כן? כי אדם מצווה בתורה ומצוות, אדם מתבונן בתורה ומצוות במחויבויות של האדם בעולמו, וכיצד השם משגיח ומנהל את העולם לאור המציאות הזו של תורה ומצוות, זה המבט שאותו מתאר הרמב״ם כאן, כמי שיכול להביא את האדם, סליחה, לא רק יכול, אלא עוד מעט נדבר מילה אחת על הנקודה הזאת, כמי שמביא את האדם ויביא את האדם לאהבת השם. אצל הרמב״ם כאן הוא אומר בפירוש, אם שמתם לב, שלא רק שהדבר הזה יכול להביא את האדם לאהבת השם, אלא גם הנה יתבאר לך שבהתבוננות תעלה בידך השגה ותגיע הנאה ותבוא אהבה בהכרח. שהתוצאה היא תוצאה מוכרחת גם. זה לא תוצאה אפשרית, אלא תוצאה מוכרחת. זאת נקודה שבאמת צריכה ליבון והתבוננות. בוא נבין מה פירוש, איך באמת מגיעים לאהבה על ידי התבוננות בתורה ובמצוות. מבחינה לוגית זה לכאורה יכול להיות פשוט, כן? כי מבחינה לוגית כבר אמרנו שהדרך להגיע לאהבה מול גורם כלשהו עוברת דרך הכרת אותו גורם, כן? אם זה אדם, אז להכיר את הגורם, להכיר את האדם. איך אני מכיר את האדם? אני יכול להכיר את האדם על פי מפעליו המעשים שהוא עשה, או על פי חוכמתו. אם הוא כתב איזה ספר פילוסופיה, אז אני אלמד את ספר הפילוסופיה שלו, גם אם הוא לא עשה שום דבר עם הפילוסופיה שלו, כן? אז אני אוכל לדעת, הנה, מדובר באדם בעל משמעויות, או בעל עוצמות כאלה וחירות. כאן, גם כאן, אפשר להתבונן בקדוש, אפשר להגיע אל הקדוש ברוך הוא, או דרך הבריאה, דרך העולם שהוא ברא, דרך המפעלים, דרך המעשים האלה, שהוא ברא בעולמו. אפשר דרך זה להגיע לאהבת השם. אפשר להגיע לאהבת השם דרך ההתבוננות בתורה. התורה היא חוכמת השם, כן? התורה היא, שם הוא בעצם תמונה כל חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כן, תורה ומצוות. אבל תורה ומצוות זה הרבה יותר עמוק מסתם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. תורה ומצוות זה דבר השם שיורד לעולם. שם, אם תרצו, אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר יותר, כן, מאשר דרך כשאתה מסתכל בשמש ובירח. כשאדם מסתכל כי יראה שעמך מעשה אצבעותיך יראה חוכבים אשר קוננת, אז הוא צריך להסיק מסקנות. אם הבורא בריאה כזאת נפלאה ומופלאה כזאת, כנראה שהוא, ואני עכשיו צריך להסיק בכל ההסקים שאני עושה, הם הסקים, מסקנות שאני עושה כביכול בגוף שלישי, כן? כי אני רואה את הבריאה, כן? והבריאה מעידה, השמיים מספרים כבוד אל, הבריאה מעידה על כבוד שמיים, על כבוד אל, כן? ומעשה אדם מגיד הרקיע, אני מסתכל על הרקיע, אני לומד על מעשה אדם, ומתוך זה אני מבין את חוכמתו ואני מבין את עוצמתו. שונה הדבר באשר לתורה. באשר לתורה, כשאתה רואה את חוכמת השם, אז אתה בעצם עוסק בדבר השם, התורה היא דבר השם. אז אתה עוסק לא שהוא, ועל שם הוא לא נמצא בתוך הדבר, בתוך, כשאתה רואה את השמש את הירח, אתה רואה את השמש את הירח, אתה לא רואה אותו. מהשרח אתה מסיק עליו, כן? בתורה אתה עוסק בדבר השם, כן? זה הדיבור שלו, זה כאילו אתה שומע את הקול שלו מדבר מתוך התורה. אז אתה לא עוסק רק במשהו שהוא נקרא בגוף שלישי, אלא אתה עוסק בדבר עצמו, מובן? זה דבר השם, והמצוות זה המצוות שהוא בעצמו מצווה אותנו. כך אנחנו רואים פה בעצם את החוכמה האלוקית, או את הרצון האלוקי, את גם אם מדובר על פעולותיו, זה השגחת השם בעולם. אז אלה הדברים שהוא עושה, וכך הוא מנהל את עולמו. זאת אומרת, אנחנו רואים אותם, את ההופעה שלו כביכול בצורה יותר ישירה. זה המבט, זאת ההתבוננות שיכולה להביא את האדם לאהבת השם. אבל הרמב"ם מדבר על אהבת השם שמגיע בהכרח כתוצאה מזה, וההכרח הוא דבר שלכאורה אינו כל כך ברור למה זה מכריח שתבוא אהבה. וכאן אני רוצה רק להדגיש שיש הבנות שונות אצל קדמוננו בשאלה מה בדיוק אומרת הדרישה לאהוב את השם? מה זה לאהוב את השם? יש שמבינים שלאהוב את השם זה לפתח רגש של אהבה, רגש יוקד של אהבה. כך אפשר לראות הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק י' שם מרחיב את הכיוון הזה, את המחשבה בכיוון הזה. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, וכיצד היא אהבה ראויה שיאהב את השם אהבה הגדולה יתרה עזה מאוד עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כ... איך הוא אומר פה? כאילו חולה, חולי אהבה, שאין דעתו פנייה מאהבת אותה אישה וכו'. הוא מדמה את זה ממש לאהבת אישה, וכמובן זה מוביל לכיוון מסוים. אבל אפשר לדבר על אהבה, ואולי אני רוצה להציע שהרמב״ם בספר המצוות הוא מציג לנו דגם אחר של אהבה. זו לא דגם המוצג לנו על ידי הרמב״ם בהלכות תשובה. והדגם הזה של אהבה שהרמב״ם מתאר בספר המצוות הוא בעצם על ידי זה שאדם לאהוב את השם פירושו של דבר לרצות לעבוד אותו, להבין את החשיבות שבעבודת השם. על ידי זה שאתה מכיר את עולם התורה והמצוות, אתה מכיר את התועלת, אתה מכיר את את היופי שבקיום תורה ומצוות, שבציות לדבר השם, כן? זו האהבה המתבקשת. אני מדגיש בלשונו של הרמב״ם כאן, הוא אומר, ואנו לך שבהתבוננות תעלה בידך השגה ותגיע הנאה ותבוא אהבה בהכרח. יכול להיות שהמשמעות של זה, אני אומר שוב, אפשר שהרמב״ם כאן מתאר לנו זה דגם של אהבה שהוא לא בדיוק הדגם הזה של האהבה, הרגש האהבה שאמור אדם לפתח, אלא זה אהבה שאומרת שעל ידי זה שאתה מתבונן בתורה, מתבונן במצוות, מתבונן בדרכי הנהגת השם את העולם, אתה אומר, oh, זה עולם שמתנהל בצורה כל כך יפה, כל כך מדויקת. אם אני לומד תורה ואני מכיר ואני רואה את הערך הגדול בלימוד תורה, ואני רואה את הערך הגדול בקיום מצוות, אני רואה איך שהעולם יכול להתנהל עם בתוך המערכת הזאת, אז אדם רוצה לקיים את דבר השם, והרצון הזה לקיים את דבר השם, זהו מושג אהבה. אז יכול להיות שבאמת האהבה הזאת היא מוכרחת, כי אם אדם שלומד תורה ולומד ומעניין בתורה ומצוות ומבין את כל המערך הזה של תורה ומצוות, את המערך של הנהגת השם את העולם, אז הוא אומר, זה עולם שמתנהל בצורה מסודרת, מאורגנת וכו'. אז כשאדם מגיע להכרה הזאת, כן? אז מראש, אז ברור שהוא מבין ש מוכרח הוא הדבר שיתנהל בצורה הזאת. ואז אם זו אהבה, יכול להיות שזה מה שמכריח את רעיון האהבה לפי התפיסה הזאת. אני מדגיש את הנקודה הזאת, ואני רוצה להוסיף אולי עוד עניין אחד, כן? למשל, אני אתן, יש כמה מקומות ניתן להגיע למין הבנה כזאת. למשל, כתוב בעושה חסד, בעשרת הדיברות כתוב בעושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. קצת משתמע ברעיון הזה, מהפסוק הזה, לאוהבי ולשומרי מצוותי, כן? שיש איזו זיקה בין אהבה לבין הציות לדבר השם, השמירת המצוות. זאת אומרת, בעצם ייתכן מאוד שמדובר פה בשני ביטויים נפרדים, בשני ביטויים מקבילים, נרדפים, כן? של אוהבי ושומר מצוותיו. מי שאוהב את השם הוא שומר מצוותיו, כן? מי ששומר מצוות השם הוא בעצם אוהב את השם. אוהב את השם, הכוונה היא לאהוב את המערכת שברא השם בעולמו, את מערכת התורה והמצוות, ולרצות להיות חלק ממנה. יש גם בספרי כתוב ואהבת את השם אלוקיך, רש"י מביא את זה בפירוש הפסוק לתורה, כשרש"י מביא שם ואהבת את השם אלוקיך, אז הוא אומר, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? עשה מאהבה ולא מיראה. למה עשה מאהבה ולא מיראה? שאין האוהב בועט. כשאדם עושה מיראה, זה לא בגלל שהוא משלים עם הצורך לעשות את דבר השם, הוא לא מבין את הזור, אדם, הוא מפחד, הוא מפחד מהעונש, כן? אז מי שעושה מפחד העונש, מאותה יראה, כן? אז יש סכנה, אבל הוא מפחד. אבל אדם כזה, גם אם הוא מפחד, אז כל זמן, הפחד עובד כל זמן שהוא קיים. אם הוא לא יפחד, אם יש סיטואציה כזאת, אז הוא. אבל כשאדם עושה מאהבה פירושו של דבר, כן? שהוא עושה בגלל הבנה שזו הדרך הנכונה, בגלל השלמה עם הדרך הזאת. ואז בעצם כתוב ואהבת את השם אלוקיך, מפרש הספרי, עשה מאהבה. שוב הרעיון של קיום המצוות מתוך ההבנה ומתוך הרצון לציית ולשמוע את דבר השם. אם אני מבין כך, אז אני יכול להבין את ההכרח שעליו מדבר הרמב״ם כאן במצווה הזאת. אבל ייתכן בהחלט, ופה אני פותח כיוון רחב יותר למחשבה, שנאמץ את רעיון האהבה הגדול והרחב שאותו הרמב״ם מתאר בהלכות תשובה, ושם זה לא מצטמצם רק לעשיית מצוות. כמובן אם אני אוהב מישהו גם במפתח כלפיו רגש אהבה עוצמתי, אז ודאי שאני גם ארצה לעשות את כל מה שהוא מבקש ממני, זה ברור, כן? כשאני אוהב מישהו, אז אני ארצה לעשות כל מה שהוא... זה... הרצון לציית למצוות יכול להיות שהוא כל מושג אהבה, ויכול להיות שהמושג אהבה הוא רחב יותר ועמוק יותר, וכמובן הוא מביא לאותו רצון לקיים ולהיות לציית ולעשות רצונו של האהוב והנאהב. אם נקבל את זה, אז שם צריך להתחיל להבין מה באמת מכריח את האהבה. כי אנחנו יודעים שבמציאות אנחנו יכולים לפגוש אנשים, להתרשם מאוד מחוכמתם, מעוצמתם, מהשכלתם, מתבונתם, מאופיים, ממידותיהם וכו' וכו', כן? ואולי אפילו ללמוד להעריך אותם עד מאוד. אבל אין הכרח שתבוא אהבה. אהבה היא עניין שקשה מאוד לחמד אותו בצורה מתמטית, כן? להגיד, תעשה א', ב', ג' ואתה תגיע לאהבה. יש באהבה איזה מושג, משהו שהוא ממש, באמת, מאוד לא מתמטי, שהוא המושג הזה של ההתקשרות הרגשית והנפשית, שהוא מעבר למתמטיקה, מעבר לעובדות. העובדות האלה יכולות להיות תנאי, אולי תנאי מוכרח, שאני צריך להכיר את האדם בשביל לאהוב אותו, כן? אבל זה תנאי מוכרח ואינו מספיק, צריכים עוד משהו שיתרחש שם. ולכן כשהרמב"ם מדבר על שתבוא אהבה בהכרח, זה דבר שצריך להבין מאיפה לקח הרמב"ם את המושג הזה של הכרח האהבה. ונדמה לי ששוב, אם נבוא ללבן את העניין הזה בצורה נכונה, אזי עדיין אנחנו חוזרים לאותה נקודה מרכזית, והיא שכשאני בא לדבר על מושג אהבה, אני צריך לדבר על מושגים אהבה של דיברה תורה בלשון בני אדם, להעתיק את זה למישורים אנושיים ומשם לבוא אל אהבת השם. וכשאני מדבר על מושג אהבה ולדבר, לנסות לחפש את הרעיון הזה של האהבה המוכרחת, כן? אז כשאני מסתכל באהבה אצל בני אדם, אז אני, יש מושג של אהבה מוכרחת אצל בני אדם. יש מקום שבו אני יכול לדבר על שני אנשים שיש בילט אין שהם יאהבו זה את זה. אוקיי. אהבה שיש בה קרבת דם. כן? אהבה שנובעת מקרבת דם, כן? זאת אהבה מוכרחת. זה, שוב, בטבע האנושי, זה שהורים אוהבים את ילדיהם, בנים אוהבים את הוריהם, לא משנה כרגע מי יותר מפחות, לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת, זו סוגיה מעניינת ומרתקת, ולא זו, לא נדון בה עכשיו. כן? אבל זאת אהבה מוכרחת. למה היא אהבה מוכרחת? ביסודה, זה מפני שאינך צריך לחפש את מושא האהבה מחוץ לך, אלא מושא האהבה נמצא בתוכך. ברא קרעה דאבוה, נכון? הוא בר ירח אמו, קיבלתם גם את האב גם את האם, בסדר? מדובר פה שוב, כשאתה הולך לחפש את האהבה לא מחוץ אליך, כן? זה בשר מבשרך, הדם שלו זורק, הדם שלך זורם באורכה, כן? מובן? לכן כאן האהבה הזאת היא מוכרחת, שאתה לא מחפש משהו שנמצא מבחוץ, אלא משהו שנמצא בעצם, יש לך קשר מאוד מאוד חזק איתו ברמה הפנימית, מובן? הוא בשר מבשרך. עכשיו מוריי ורבותיי, הדבר הזה של האהבה במובן הזה אנחנו מכירים אותה, כן? לאו דווקא בקרבת דם. יש עוד רמה אחת של קרבה שהיא מגיעה לרמות כאלה, וזה קרבה על דרך האישות, נישואין. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הפסוק כאן מציין בפירוש ובבהירות את הנקודה הזאת של הנישואין כתחליף לאהבת איש את אביו ואת אמו. כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. עכשיו ברור ש באהבת האישה או באהבת בן הזוג, שם זה על פניו לפחות בראשית הדברים, כן? אז מדובר באדם שהוא זר. אחר כך על ידי ההתקשרות ועל ידי ההיכרות וכו', כשמחליטים לכרות ברית, אבל אז כריתת הברית היא כבר אהבה שאינה תלויה בדבר, היא לא תלויה באותה היכרות, כמו שאהבת אב את בנו היא לא אהבה שתלויה בדבר, כי גם אם הבן יהיה איקס או וואי, וזה תמיד יש, שוב, ודאי שגם עוצמות אהבה בין אב לבנו ובין אם לבנה וכו', אלה דברים שיכולים להשתנות ויכולים לעוצמות אהבה יכולות להשתנות בהתאם למסיבות וכו', זה ברור, כן? אבל יש תשתית מינימלית שקיימת בכל מקום, בכל מצב, בלי שום תנאי. גם באהבת אשתו, ברור שההיכרות ביניהם היא תנאי מוקדם לכל המערך הזה. אבל ברגע שמחליטים לכרות ברית, ברגע שאדם מחליט על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, אז האהבה הזאת כבר אינה תלויה בדבר. באותו רגע הם שניהם כורתים והופכים לישות אחת, אשתו כגופו, אישה כבעלה. כן, בעל כאשתו, אישה כבעלה, יש לזה גם אלמנטים ויסודות הלכתיים מוצקים בכמה וכמה הקשרים, כן? והמציאות הזאת היא הרבה מעבר לשאלה של בגלל X או Y או Z, כי ברגע שקורטים את הברית, זו ברית קרוטה ללא תנאי, ללא מגבלות. ואז ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כשאנחנו באים לדבר על יחסי האדם עם הקדוש ברוך הוא, הדגמים המוכרים לנו גם בספרות נקרא לה בתורה, בנביאים, בחז"ל, אנחנו מדברים על שלושה דגמים עיקריים. דגם אחד של אדון ועבדים או מלך ונתינים, שזה פחות או יותר אותו המושג, כמובן במושגי העולם העתיק המלך הוא אדון בכל נתיני הממלכה, הם עבדיו, כן? נכון? זה הדגם האחד. הדגם השני הוא הדגם של אב ובנים, הלא אביך קניך הוא אסך ויחונניך, בסדר? או בלשונות התפילה, אבינו מלכנו, כן? היום עלת עולם, אם כבנים, אם כעבדים, הנה שני הדגמים, אם כעבדים, הנה לוחדויות, אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים, נכון? אלה שני הדגמים, כמובן הדגם השלישי הוא דגם של איש ואשתו. דוד ורעיה, כולה, שיר השירים הוא הדוגמה הקלאסית, אבל לא רק שיר השירים, סוס עשית בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני, כחתני חיין פאר וחכלה תעדך אליה, ועוד כהנה וכהנה פסוקים של שמציינים את הקשר הזה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא כקשר של איש ואישה. עכשיו, אז ברור שהקשר הזה של אדון ועבדים הוא קשר אחד, כן? זה הקשר הפורמלי, הרגיל. אבל קשר של אב ובנו או קשר של איש ואישה הוא קשר הרבה יותר עמוק. וכשאנחנו באים לקשר הזה של איש ואישה, כן? אז זה השיר השירים הוא בדיוק הדגם המיוחד הזה של האהבה הזאת של נוצרת בין איש לאישה, ועל ידי זה של נוצר מציאות של לכאורה שני גורמים נפרדים, לכאורה, כן? אבל בסופו של דבר, בהתקשרות הזאת, בברית שנחרטת, מדובר באמת בישות אחת שנוצרת, וכשהישות הזאת האחת נוצרת, במידה מסוימת יותר חזקה אפילו מאב ובנו. כי ההתקשרות הזאת של הדבר ואשתו והיו לבשר אחד, כן? זה הופך להיות משהו הרבה יותר חזק ועוצמתי. ולכן כשאנחנו באים לדבר ורוצים לנסות להבין את מצוות אהבת השם שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, הדנקם היותר בסיסי והיותר יסודי שראוי לנו לקחת אותו כדגם, הוא הדגם הזה של אהבת איש ואישה. ולצורך זה צריכים להתבונן בעצם בשיר השירים. עכשיו, שיר השירים עצמו, בגדול, יש אצל קדמוננו, גם אצל חז"ל, גם אצל הראשונים, גם אצל האחרונים, שיר השירים קודש קודשים, זה אנחנו יודעים. שיר השירים, כמובן, הסיפור כשלעצמו, אין לו משמעות עצמאית אלא כמשל ליחסים שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל למה הוא מהווה משל? אז כבר אמרתי, אחד, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, וכאן יש הבדלים מסוימים בין המפרשים. יש גם ברש"י, גם ברמב"ן, ברמב"ן בתחילת פירושו לתורה, גם בחז"ל, כן, ששיר השירים הוא תיאור ליחס שבין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם לעומת זה מדגיש יותר את הפן של שיר השירים כמשל ליחס שבין האדם הבודד לבין הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה שם, מה שקראתי לכם קודם, רק אני אומר שוב, הוא מדבר על העובד מאהבה, העוסק בתורה, כיצד היא אהבה ראויה, שיואב את השם אהבה גדולה וכו'. ואז הוא אומר, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כל שיר השירים משל לאהבת האדם את בוראו. יש גם הרב קוק בהקדמה לשיר השירים מפתח את הכיוון הזה של שיר השירים כדגם לאהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, ליחסים שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, הרב סולובייצ'יק, הוא ביקשתם משם, כן? הוא משתמש בשיר השירים, כן? כביטוי למתח המתמיד שקיים בחיפושים ובבקשת האלוקים שקיימת באדם, בניסיון של האדם לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לדבר, להתקשר איתו, והשאלה עד כמה הדבר מצליח או לא מצליח, כששיר השירים מהווה, כן, את הדגם לרעיון הזה. בסופו של דבר נדמה שהכל מודיעים והכל מסכימים, כן, ששיר השירים הוא משל גם לעמדתו של האדם הבודד, כן, מול הקדוש ברוך הוא, איך האדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, האדם הבודד, וגם איך כנסת ישראל כולה, עם ישראל כולו, מתקשר עם השכינה, עם הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו ננסה להתבונן, לקחת תמונה אחת משיר השירים, לנסות לבדוק שם, על פי התמונה הזאת, לראות את, לנסות לתהות על שורש הקשר הזה של האדם או עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, במבט של שיר השירים, ואז נוכל להשיב גם לשאלה של הכרח האהבה, למה האהבה כל כך מוכרחת. כן, האהבה
שלנו לקדוש ברוך הוא
לא אהבה מה?
שהיא לא בחירית בניגוד לאהבה של איש ואישה.
לא בחירית?
כן, גם יותר
לאה ובני. כן ולא, כן ולא, נרחיב בזה בעזרת השם פעם הבאה. אני חושב שזה זה לא לגמרי, זה גם בין, בין איש ואישה זה לא בדיוק בחירי. כן? כי באיש ואישה, ביסודו של דבר, כן? זאת הפעם עצם העצמה, הוא בשר ובשרי, זה אדם שמחזר אחר עבדתו. כן? והוא מוצא אותה. החיזורים אחר העבדה הם גם מה שאנחנו רואים פה בשיר השירים, החיזורים ההדדיים לחפש את הדבר הבסיסי הזה.